מועדים בשמחה לכל המשתתפים וכל המעיינים וכל המתארחים כאן. אנחנו היום בעיצומם של ימי חג, זמן חירותנו, ומן הראוי קצת להתבונן במשמעות של הכוח והיעד שאליו אנחנו חותרים מכוח קדושת הימים הללו. כידוע יש בבריאה, כך כותב רבנו יהודה הלוי בכוזרי, ספר הכוזרי שלו, יש כידוע חמישה רובדי קיום בעולם. העולם מורכב מחמישה רובדי קיום שהם דומם, צומח, חי, מדבר, וישראל, עם ישראל, רובד בפני עצמו. ישראל כידוע, אומרים חז"ל במדרש רבה בשיר השירים, ישראל ראשי תיבות של המילים, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש בכללות נשמות ישראל 600,000 נשמות, ובכללות אותיות התורה הקדושה 600,000 אותיות. וכבר הפני יהושע עמד על הנושא במסכת קידושין, שלמרות של הספירה הלא נכונה שלנו, אבל בעיני בשר זה 330,000 משהו כזה, אבל הוא כבר העמיד שם בחידושיו במסכת קידושין כמה אופני הסבר, בין השאר שגם נושא הניקוד הוא אות, אות פירושו איתות, הכנה, איזושהי צורה של קומוניקציה. וגם יש אותיות שמורכבות מכמה אותיות משנה, לדוגמה האות ח' מורכבת מו' וזין עם גג, או זין וזין עם גג, או האות א' מורכבת מו' הלחסונית ושני יודים הפוכים, כמניין שם הוויה ברוך הוא, יוד יוד ו'. בכל אופן, כללות אותיות התורה 600,000, כללות נשמות ישראל 600,000 נשמות כוללות של כלליות קומת כנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא אחד עם ישראל ואורייתא. הדבר הזה נהיה במעמד הר סיני, הבורא על כל דיבור ודיבור שיצא מפיו אנוכי ולא יהיה לך, פרחה נשמתם. הם היו שם כ5 מיליון אנשים, סבא שלי וסבא שלך, סבתא שלי וסבתא שלך, היו בגוף. כל נשמות ישראל היו במקום, והיה זה המעמד המכונן של העם היהודי, הפסגה של תכלית יציאת מצרים, מעמד הר סיני, מתן התורה, כינון העם היהודי. השנה נציין 3,326 שנים למעמד הזה. היום אנחנו בשנת ה-אלפים פשיניים דלד, שזה 5,774 לבריאת העולם. השנה הכי מרכזית, הכי מהפכנית, הכי דרמטית בהיסטוריה האנושית, היא שנה זו שנקראת בית אלפים תף מנחת, 2448 לבריאת העולם, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, כפי שכתב המלבין בכמה וכמה מקומות, וכפי שרבינו אחידה כתב בכמה מקומות, שגם העריך להסביר במזכתה השנה הזאת, שהיא כל כך מרכזית, שבה אירוע מהפכים הגדולים ביותר בהיסטוריה, כינון העם היהודי, יציאת מצרים, מכות מצרים, קריאת ים סוף. מה קרה? מה השנה הזו זכתה? מה מיוחד במספר הזה? 2448. אבל זה המספר שחגגנו שלשום בלילה, את יום ההולדת של העם היהודי, על 5774 פחות 2448, 3,326 שנה למציאות הכי פלאית והכי ניסית בעולם, ששמה קיום העם היהודי. שרבי יעקב אנדין, בעל המור וקציה, בהקדמת הסידור שלו בית יעקב, כותב ונשבע, נשבע ואומר חי נפשי וחי ראשי, שקיום העם היהודי הוא הנס הגדול ביותר בהיסטוריה, יותר מקריאת ים סוף, יותר ממכת בכורות, יותר מחנוכה ופורים, יותר משמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. עצם הקיום של עם שיש לו את כל הנתונים להיכחד כ2,000 שנה, אין לו צבא, אין לו מדינה, אין לו ארץ, הוא מפוזר, יש כלפיו שנאת מוות ואנטישמיות, מסעי צלב בבורמייזה, במגנצה, באשפירה, גירוש ספרד, גזירות תחתת, גזירות תתנו, גזירות קישי, אין רגע שקט לעם הזה. ואיך הוא שורד? יש לו את כל הנתונים להיעלם מהמפה. כשאימפריות אדירות לא השאירו זכר, אשור, בבל, ודווקא הקבוצה הקטנטונת הזאת, שכל כך שונים אותה, קיימת. אתם עידי נאום השם, שמעת על פסוק הזה? זה פסוק מרצית, פסוק מצמרר. הקיום של יהודים זאת ההוכחה לקיומו של הבורא. יש אלוקים משום שיש יהודים. יש יהודים בעולם, משמע יש אלוקים. עד היום העם היהודי מהווה את הנציג של האלוקות למטה, בכל מקום בעולם. זה המצב, אני השם לא שיניתי ואתם לא חליתם. קודש הבריחו ישראל והוראי תחדו. מתי זה התחיל? זה התחיל בשבת בבוקר, זין סיוון, שנת 2448. זאת הליבה של כל ילד יהודי היום, שלומד באמת את מה שצריך ילד יהודי ללמוד. כבר בגיל 5 הוא יודע את היום הולדת שלו. היום הזה נהיית לעם, האקזיסטנס, מה שנקרא הקיום, המציאות היהודית כעם, כקולקטיב, היא נצחית, עד כדי כך שבורא העולם נקרא שומר ישראל, אוהב עמו ישראל, שומר ישראל, שומר עמו ישראל עד, כפי שמתפלל בתפילת הלילה, תפילת הגלות, תפילת החושך. הבורא שומר עמו ישראל עד, הוא יבטיח, כתב חוזה עם אברהם באופן פרטני ועם עם ישראל באופן קולקטיבי, חוזה אמיתי כמו כל חוזה בין שני צדדים. אני אשמור עליכם ואתם תהיו דתיים ותשמרו את רצוני ומצוותיי. למי שיש לו קצת זיכרון קצר, כל יהודי חוזר על זה 3 פעמים ביום, לפחות פעמיים ביום בקריאת שמע בבוקר ובערב. ואם הוא גם אומר 3 פרשיות בקריאת שמע על המיטה, אז הוא גם חוזר על זה 3 פעמים ביום. מה זה כל הפרשה של והיה עם שמוע? אם אתם תהיו דתיים שומרי תורה ומצוות, אני שומר עליכם. ואם אתם תהיו חילונים ותפרקו עול תורה ומצוות, אני לא שומר עליכם. זה כל הקריאת שמע. אם שמוע תשמעו בכל השם את מצוות השם אלוקיכם אשר הולכים לצווה אתכם היום, ונתתים את ארצכם בעיתו יראו מלקוש, ונתתי עשב, יהיה פה קיום. ואם לא תשמעו בקולי, שמרו לכם פניפתה לבבכם, אז בשרתם ועבדתם, יפתה לבבכם ועבדתם אלוהים אחרים, כל מיני מטרות אחרות, אקדמיה, כסף, נהנתנות, קרייריזם, עבודות זרות מהעבודה האמיתית של האדם בבורא, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אין רגע שקט. 65 שנות מדינה, מציינים 66 עוד מעט, אין רגע שקט. מישהו ראה תופעה כזו בהיסטוריה? מדינה שהוקמה בהחלטת אום של רוב דעות, אין לה רגע שקט מאז קיומה? לא מזמן התייחס לזה מי שפעם היה שר ביטחון ורמטכ"ל בצבא בשם מופז, רק הוא לא הגיע למסקנה, מה קורה לנו? אין לנו רגע שקט. אתה מכיר אח ורע בעולם כולו למדינה שהוקמה ברשות אומות העולם ואין לה רגע שקט? קורה פה מלחמה, שם מלחמה, כל גן ילדים צריך שומר עם אקדח שלוף, כל קניון, כל בנק, כל סניף ביטוח לאומי, כל מבנה ציבורי צריך לשלם אלפי שקלים לבן אדם שיחזיק N16, שמא יבואו מספר הוסחים וירצחו את הילדים בגן במרכז הארץ. האם תחו עיניהם של אותם עיוורים לראות שקורה פה משהו? אם בחוקותיי לא תלכו, אז חרב כן תעבור בארצכם? מישהו מכיר תופעה כזו? מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת שלום הגליל, א', ב', ג', חומת מגן, עופרת יצוקה, אין רגע שקט. מה, אתם לא קולטים שקורה פה משהו אלוקי, משהו שמימי? מה זה? אנשים אינטליגנטים. יש מדינה אחת בעולם, כולל ערבים, סודן, שיש להם שומר חמוש עם M16 בכל גן ילדים במרכז הארץ שלהם? זה קורה בסודן או במצרים או בלבנון? שמישהו מאיים לרצוח את התינוקות שם? מה, אתם לא מבינים שאתם עזבתם את אלוקים ואלוקים אומר ועבדתם מהרה מעל הארץ? מה, תנ"ך זה המצאה של חרדים? תנ"ך זה הבסט סלר של כל ההיסטוריה. תקראו עברית. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז מצב כלכלי נפלא, דייש, והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לכם הסובה וישבתם לבטח בארצכם. ואם לא תשמעו ותעשו את מה שאתם עושים שם, אז תשמעו מה שיקרה פה. מה זה חרב של היום? שיהב 3,000, עשרות אתרי השמדה בכל מיני מקומות שם אצל איראן וכן הלאה. מה? אתם לא קולטים, זה המצאת הדתיים, שיש קשר בין התנהגות בבית לבין מצב ביטחוני? א' ב' של צורת ציוויליזציה, יש אלוקים ואלוקים יש לו תנאים. זה המצאה של דתיים שאם עושים עבירות חוטפים מכות? זה נקרא עוכר ישראל? פעם הרב פרץ צעק, היה איזה חילול שבת מזעזע בפתח תקווה, והיה מלחמות גדולות על השבת, הרב סלמון זצל אצלנו ראש הישיבה, כמה שהוא חירף נפשו על הנושא הזה. היה פתאום איזה פיגוע מזעזע, תאונה מזעזעת בצומת הבונים שם ליד ניר עציון בחיפה, שנדרסו שם בתאונה של רכבת עם אוטובוס, תיכון ברנר, תיכון שם איזה חטיבת ביניים. זוכר שהייתי בישיבת אור ישראל, באותו זמן הגיע ראש הישיבה, רבותיי, קרה פה אסון, כך וכך. הצעה קרה ואמרה, פרץ היה שר בממשלה, עוד היה קצת קירון פוליטי, שכח שאסור במדינת היהודים להתבטא כך. השבת טבע את אלבונה, הוא אמר. שם מתחילים עם השבת, מכריזים מרד בבורא. אמרו לו, אתה עוכר ישראל. הרב סלמון אומר לי, שאלתי את הסטייפלר, אמר לי בדיוק את אותם מילים. השבת הזיזה, הגיבה פה משהו. תגובה אלוקית, לא אספר פה סיפור ארוך שקרה בזה. רק אספר לכם, אולי כן, בכל אופן זה קוריוז קטן. לנו היה שיש בקהילה איזה יהודי בעל עסק גדול לכלים, כלי בית בחולון. יהודי יקר, זה מספר לי שהוא יש לו אוטו GMC מאוד גדול ומיוחד ויקר, יש לו איזה מוסכניק. אז הוא בעל המוסך, רשת מוסכים, חזר בתשובה שלמה, באותה תקופה של ההפגנות, אנחנו באנו שבת שבת, שנה וחצי, אכלנו סעודות שבת, 10 דקות, רבע שעה, כולם לכבישים. הגיעו כל שבת, ראש אישי ועשרבנים, הגיעו לעזור למאבק בין השנה וחצי, שהעמיד את השבת על טילה יחסית, בעיר שהקים אותה רבינו המהר"ל דיסקין, פתח תקווה, עד שבאו פריצים וחיללוה, שבעיר הזו בתחנות היסוד שלה כתוב שישמרו שמיטה כהלכתה, והיה שם פקחים מטעם העירייה, אם אחד במקרה לא סגר את החנות שעתיים לפני שבת, מטעם יהושע שטמפר, שלמה שטמפר, ראש עיר, פשוט באו גזלנים והשתלטו על העיר. זה משהו מדהים. אז באותו זמן היינו אוכלים סעודות שבת רבע שעה, אותו יהודי ששמו הרב יוסף פלטנר מספר לי על אותו מנהל מוסך שהוא רואה אותו פתאום מגדל זקן וחוזר בתשובה שלמה. בהתחלה הוא חשב שסתם הוא אבל, אחרי זה הוא ראה שזה נמשך והוא משתנה לגמרי. הוא תגיד לי, מה הזיז לך? מה קרה? הוא אומר, תשמע, ראיתי סיאנס, מה שנקרא היום בלשונן ספיריטואליזם, סוג של העלאת רוחות, מה שאסור על פי התורה, אבל עושים את זה בלי סוף בצבא וכן הלאה, מעלים נשמות עם כוס שזזה על פני לוח של אותיות מאלף עתה ומאחד עד עשר, והכוס זזה מעצמה. קודם כל אומר, אני לימדו אותי פה בן גוריון, שיקרו אותי פה במשך כל השנים, לא לימדו אותי כלום דבר, אלוקים, תורה, רוחניות, הכל חומר, כסף, יצרים, נהנתנות, אקדמיה, הכל כסף. הייתי בשוק, ישבו שם אנשים ואני רואה שמעלים איזה רוח של איזה אישה ושואלים אותה שאלות והכוס עונה, הכוס זזה, הולכת מעצמה, מה שכתוב בהלכה שאסור לעשות את זה, אבל זה קיים. לנו בערכים יש הפרטות של סיאנסים חיים שעושים גויים למיניהם. סתם מנפץ להם את הגישה המזעזעת שהכל חומר, הכל יצרים, הכל אייפון, הכל יצרים. מה פתאום? יש עולם רוחני, אדוני, שהיום מתחנכים 3-4 ילד מגיל 0 עד 20 לכפירה מוחלטת, אחים שלי ואחים שלך, להתנתקות מאבא שלהם שבשמיים, להכחיש את אבאותו. אתה יודע מה זה אבא שיש לו בן שהבן מכחיש את האבאות? זה אוכל את האבא. שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו. ומה שנקרא צער השכינה. בקיצור, מספר אותו מנהל מוצח, אחרי זה העברתי את זה לרב סלמון, אומר, מה נצטרך את הסיפורים האלה של דברים כאלה? יש לי את הסטייפלר, זה אצלי תורה מסיני. דשבת גריר דו אפס, כך הוא אמר, השבת הזיזה פה משהו. אז הוא מספר שהוא נקלע למין כזה מין סיאנס, והוא היה עמום, הוא בדק אם זה לא משקרים פה. הוא רואה כוס, בדק מלמטה, אולי איזה דתיים מושכים פה בחוטים, הוא רואה שכוס זזה מעצמה ומדברת עם קפיצות על גבי הלוח של האותיות. זה היה בשבילו שוק עצום, בוגר תיכון חדש בתל אביב. דבר שני, הוא לא ידע מכל הסיפור הזה. מה התברר? שהיה שם הרי כידוע נהגת אוטובוס מגבעתיים, שהנהגת הזאת היא הסיעה את החטיבת ביניים של ברנר לאיזה טיול באזור הכרמל. ואז התחילו הסיפורים של ההתנגשויות עם רכבות, ועד שהיום כבר ברוך השם כבר סוגרים את זה. והיא עלתה על הפסים ונתקעה על הפסים עם האוטובוס, והגיע מולה איזשהו רכבת, נהג הקטר, קראו לו שלמה סומך, זה היה שמו. ועל פי החוקים של מי שנוהג ברכבות, ידוע שמי שצריך לעמוד בנקודה מסוימת ברכבת צריך להתחיל ללחוץ על הברק, על המעצור, כבר 600 מטר בעדינות לפני שהוא מגיע לנקודת העצירה הסופית, מי שנסע פעם ברכבת. אחרת אם הוא יעשה עצירת פתאום זה סכנת חיים והקרונות עפים הצידה. הוא חייב בהדרגה 600 מטר לפחות קודם להתחיל להאט את קצב הנסיעה, את מהירות הנסיעה. והיא נתקעה על הפסים, והקטר, נהג הקטר הזה, צפר וצפר, הוא כבר לא יוכל לעצור. הוא התקרב 300 מטר, 200 מטר, וזה עניין של שבריר שנייה, סע, תיסי כבר. הוא צפר וצפר והיא נתקעה על הפסים. הוא צפר וצפר. אגב, הוא קיבל טיפול כשנה וחצי, היה ניתן נתון לטיפול פסיכיאטרי, קיבל שוק. דרס 28 נערים ונערות. לא היה לו חיים מזה. והוא צפר והיא לא זזה, נתקעה על הפסים, הרנהגת האוטובוס הזאת, והגיע הרגע והוא פשוט מחץ, ומחץ את הילדים, מחץ את כולם. נערים, נערות, בחורים. אז השאלה הראשונה, לא שמע את הנהגת מגבעתיים שגם היא נהרגה. שתי שאלות הוא ראה, מנהל המוסכים ששמע ששואלים את הרוח הזו של אותה נהגת מגבעתיים. שאלה ראשונה, למה לא הברחת את התלמידים מהאוטובוס? למה לא המשכת לנסוע? מה קרה? היא אומרת, אני נתקעתי על הפסים, לא יכלתי לצאת ולא שמעתי את הצפירות. הילדים השתוללו שם, הנערים והנערות השתוללו שם השתוללות רבתי, והיה רעש עצום בתוך האוטובוס, ולא שמעתי את הצפירות של שלמה סומך, של אותו נהג, של נהג קטר שצפר כבר מ-600 מטר קודם. שאלה שנייה, דרך הכוסות, מדוע כל זה קרה? מדוע זה קרה? את כבר נמצאת למעלה, הנשמה. הכוס זזה מעצמה, חטא יוד, למד וב למד, חילול, שין בטף, שבת, בית סי ריש, בפרהסיה. נהגת חילונית מגבעתיים. הוא היה המום, לא שמע על הנושא של התאונה, לא שמע על הנושא של בעיות השבת שנה וחצי עם קולנוע היכל בפתח תקווה. החליט, הוא קיבל כזה זעזוע, היה בבחינה של יתרו. הרבה אנשים שמעו על קריאת ים סוף, אבל המשיכו עם השטויות שלהם. היה אחד שמה שמועה שמע, הוא בא ונתגייר. הוא עשה מעשה, ניתק את המחשב, ניתק את עצמו מהאייפון. הוא עשה מעשה, לא רק שמע והתפעל. איך אומרים חסידים? וירע העם וינועו ויעמדו מרחוק. ישנם הרבה אנשים שוינועו בשוק לוסח, מתפעלים ויעמדו מרחוק, הוא נשאר רחוק. יפה, הוא מדבר טוב האיש הזה, אבל הוא נשאר במקומו. היה אחד שעשה מעשה ועל שמו פרשה בתורה, הגר המפורסם ביותר, יתרו. זה היה בחינת יתרו בעל תשובה הזה, מנהל המוסכים שם. החליט הוא רוצה לברר את זה. מה, יש אמת בדבר? שיקרו אותו בתל אביב. חינוך בן גוריוני מזעזע, שיקרו אותו 40 שנה, הוא בכלל לא ידע מה זה תורה. לקחו 3,300 שנה של היסטוריה יהודית ועקרו אותה, לא סיפרו לו שעם ישראל 3,200 שנה היה חרדי לגמרי, שהייתה ממשלה בישראל בראשות דוד המלך שהיה יהודי חרדי לחלוטין, הייתה ממשלה בראשות חזקיהו עם שר צבא, עם מדינה, לא סיפרו לו את זה. משכתבים היסטוריה, מגילת העצמאות, על המשפט הראשון הם משקרים. בארץ ישראל קם העם היהודי. שקר, הוא לא קם בארץ ישראל. הוא קם 40 שנה קודם, במדבר. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וזה מכוון, אומר הרמב"ן. כדי שלא יקום מישהו בהיסטוריה ויאמר, כן, נתינתה, יש ארץ ישראל, יש יהודים. נמצאים בגלות, אז זה כבר לא. לא, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, בכוונה לא הביאו את עם ישראל לארצו. ילקוט שמעוני מביא את זה החזון איש בקונטרס מתן תורה, שם באורח חיים סימן כפרס, שגם אם לא היה את הסיפור של 40 שנות מדבר, ועם ישראל היה בא לארץ ישראל מיד אחרי קריאת ים סוף, לא הייתה ניתנת התורה שם. היו מתארגנים וחוזרים חזרה למדבר לקבל תורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. בכוונה תורה לא ניתנת בארץ ישראל. למה לא? מה יש? והיו אומרים לי, תפיק לי אירוע, תרים אירוע ששמו הקמת העם היהודי. מה יותר מתאים אשר באזור הכותל? משהו מרגש? באזור קבר רחל? באזור מערת המכפלה? למה במקום אקס-טריטוריאלי? למה במקום כזה שהוא מדברי? חזוני שומר שם, מביא ילקוט שמעוני, לא, דווקא בחוץ לה, דווקא במקום שלא קשור לשום מדינה, כדי להורות את היסוד של רבי סעדיה גאון, שאין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. יש תורה, יש יהודים. אין תורה, אין יהודים. 2000 שנה בלי ארץ ישראל היה תורה. יצא רמב״ם, יצא רמיגש. תראה מה קורה פה 70-80 שנה. 94% מהציבור ניתק קשר עם אבא שלו. הנה ארץ ישראל. תחשוב על זה. המצב מצריך חשבון. המציאות הזו היא דווקא מנותקת. הרב שמחה קוק, הרב ראשי של רחובות, ספר לי שהוא הגיע לוועדת הרווחה, הקליטה והעלייה של הכנסת. הוא הגיע עם שני עוזרים. הוא הביא גלובוס ענק, שיראו טוב את כל המדינות. שם את זה על מרכז השולחן של הוועדה. והוא ישב איתם שעתיים על מדינה מדינה, והראה להם שכל מדינה שהיה בתורה, היה בישיבות, נשארו יהודים. עשרות מדינות שלא היה תורה שם, לא נשאר יהודי אחד. והוא התחיל לבכות, אז מה אתם שונאים את התורה כל כך? אתם קורטים את הענף שאתם יושבים עליו. הוא פשוט בכה להם. תראו, עובדות ב-200 שנה האחרונות. הנה, עירה סנגל, פה כל מיני עשרות מדינות, אין ישיבות ואין תורה, לא נשאר יהודי אחד, מתחתנים עם הגויה המקומית, תאילנדית או סינית, וגמרנו. כך ראש הממשלה שלנו היום. סבא שלו היה רב חשוב בגרמניה, אתה יודע מזה? אבא שלו היה רב חשוב בהמבורג, אני חושב. אבא שלו, בן ציון, פרופסור בן ציון נתניהו, כבר נתפס לנגיף הז'בוטינסקי, עזב את היהדות, התחיל לעשות קונצים עם הבית כנסת עם אבא שלו, מספר הוא עצמו, זה בא ולא בא והקטין את הכיפה, זה מיד כרוך בעזיבת התורה. ראש הממשלה דנן, כלום. הבן של ראש הממשלה דנן, אבנר, הולך להתחתן עם נורווגית. זאת אומרת, הנכס שלו יהיה גוי. אתה מבין מה שהם עשו פה? עוד פעם, סבא רב חשוב בגרמניה, פרופסור בן ציון נתניהו, היסטוריון ידוע, נדבק בנגיף, מיד הקטין את הכיפה וביטל. שלושת הבנים שלו נולדו לוואקום מוחלט. הבן של ראש הממשלה כבר יצר קשר, אומר להינסה לנורווגית גויה, כלומר הילד שיוולד גוי. אתה מבין מה שהם עשו לנו? זה התהליך. מוריי ורבותיי, בדווקא זה לא ניתן בארץ ישראל, כדי שלא יקום מנדו ויאמר כנסינוסו, אם זה יש, אני שייך לתורה. לא, צריך את ארץ ישראל. מי כמונו יודע מה זה זרועי, מה זה קודשי, כל היום לומדים ותחזנה עינינו, ודאי. אבל תבין מה שלד, בהלכה כתוב בסכת גיטין, כותב עליו עונו, ואפילו בשבת, אם יש איזשהו דירה בבעלות של גוי בארץ ישראל, והגוי אומר אני עוזב עוד שעתיים באמצע שבת, מותר לומר לגוי לכתוב את השטר, מסכת גיטי, למה נשמו שבר? ודאי, אבל תבין פרופורציות. בלי ארץ ישראל היינו 2000 שנה בבריטניה, בצרפת, בהולנד, בספרד, במרוקו, תראה מי יצא. ואם ארץ ישראל, תראה מה שקורה פה. אתה כואב את הדבר שאלוקים איבד 95% מהילדים שלו? אגב, זה בלי נדון אם הם אשמים או לא, ממש לא רלוונטי. פשוט, כשנולד לאבא ואמא ילד, רחמנא ליצלן, תסמונת דאון, שואלים מי אשם? האבא אשם? לא. האמא אשמה? לא. הילד אשם? לא. אבל זה צער. יש לו לבורא כל כך הרבה ילדים, כל כך חולים. מאבדים, לא יודעים מי אבא שלהם. אתה יודע מה זה להכחיש אבהות? אני פעם נסעתי עם אחד כזה. נסענו לאיזה דיון בבאר שבע על נזקי האינטרנט. הצטרף אליי אחד בשם דוקטור יוסי, מומחה לריטלין, לתרופות שמתאימות, לטיפול בנושאים של קושי ריכוז וקשב, היפראקטיביות. הוא גם היה צריך להיות ליטול חלק בפאנל הזה של אנשי משטרה ורופאים. רבנים ואנשי חינוך על הנזקים שהאינטרנט עושה, מה שהורס את העולם. אז חלק מהסיבות לנפילה לאינטרנט זה בעיות של קשב וריכוז, בעיות של היפראקטיביות, והם מזמין מיד ל3.5 אתרים, 3.5 מיליארד אתרי זימה שיש שם. כל מי שמחזיק מכשיר לא קשר, כמובן מחובר ל3.5 מיליארד אתרי זנות. בכיסו. אז הוא יצטרף כדי לתת את הפתרונות שלו לנושא ששמו ריכוז וקשר. אני עברתי ברמת אפעל שם והוא יצטרף. רופא עם כיפה קטנטונת, כיפה גרוש כמו שאומרים. אמרו שהוא דתי, אבל הוא נתן את החלק שלו בנושא של ריטלין וכדומה. אחרי, ישב לידי, סתם מסיבות של חיסכון של עלויות, אני לא מכיר אותו בכלל. ישב, אמרו לי דוקטור יוסי שמו. התחילה הנסיעה, הוא טלפן למישהו בפלאפון שלו. אחרי 3-4 דקות הפלאפון נופל על הקרקעית של המונית שם. טוב, קורה, הפלאפון נופל. אני שם לב שהוא לא מרים את הפלאפון חזרה. אדם נופל לו פלאפון אז הוא מרים, לא? לא הרים. אני מסתכל עליו, הראש שלו שמות ככה וכאילו בלי הכרה. קראתי לו דוקטור יוסי, לא מגיב. דוקטור יוסי, לא מגיב, הראש ככה. אמרתי לנהג שאני נוסע איתו הרבה פעמים, קוראים לו ניסים, הוא בקיא בעזרה ראשונה. אמרתי לו, ניסים, תשמע, הוא לא מגיב. תעצור, תבדוק אותו. עצרת אותו, חצי דקה הוא בודק אותו, אומר, הרב, הוא מת. אין לו דופק ואין לו נשימה, הוא מת. הוא התחיל להתרגש, הרב, הוא מת. אמרת לו, אתה בטוח? כן, הוא אומר, הוא מת. אמרתי, טוס לתל השומר, טוס. מן השמיים היינו במרחק של 4 דקות. רמת תפל שם בכניסה. הגיע לתל השומר, רץ מה, עזוב רגשות עכשיו, להציל אותו. בוא לתל השומר. הגענו לתל השומר, הוא התעורר שנייה לפני שהתחילו הטיפולים שם, שמנו שם טלפונים, תשמע, מגיע פה מישהו. אז נתנו לו פולסים חשמליים, עוררו אותו. בקיצר, הוא התאושש לאט לאט, אבל בדקו נזקים, ראו, קרה משהו. לא ידעתי מי זה, עד שהגעתי לזה שאמר לי שהוא יישא איתנו, וככה הגעתי לקצה חוט, קראו למשפחה שלו, ולקחנו את השם שלו, התפללנו והמשכנו לדרכנו. התעניינתי עליו, אחרי חודש הוא כבר השתקם, חזר הביתה, ובאתי לבקר אותו. בכל אופן, אני לא מכיר אותו, אבל בכל אופן הייתי כמה דקות, והתחילה נסיעה, אמרתי, תהיה בן אדם, תבקר אותו. שאלתי אותו, דוקטור יוסי, תגיד לי, מה היה? בן אדם נכנס למונית ומת, נכנס למונית, בן אדם צעיר, מה קרה? סיפר לי דבר שאני עד היום מזועזע מזה. אמרתי, שמע, אני גרוש 4 שנים. יש לי שתי בנות, נגיד רחל ולאה. לאה בת 12, רחל בת 8. הגרושה הזו, מה שהוא דיבר, הוא כנראה אדם כאוב, איך שהיא הסיתה אותם נגדי. אז לאה בת ה-12 בזמן הגירושין הייתה בת 8. וכל הזמן הגרושה הסיתה אותה נגדי, והיא לא רצתה להיפגש בהסדר של המפגשים והביקורים של בית הדין, לא רצתה לראות אותי, אמרה אתה לא אבא שלי בכלל. זה הרס אותי, ילדה שלי לא מכירה בי כאבא. אבל מה שעזר לי רגשית זה ילדה אחת, רחלי. קשה להסית ילדה, אז הייתה בת 4, קשה להסית ילדה בת 4 נגד האבא שלה, אוהבת את אבא שלה. וככה הייתה באה לביקורים, לשבתות, לפי ההסדר בבית הדין הרבני. עד שעכשיו, בדרך תחילת הנסיעה, צלצלתי אליה. למה? הוא ידע שיש לה איזשהו כאב באוזן. ילדה בת 8, כיתה ב', משהו כזה. צלצל אליה. חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם. כנראה הגרושה, הרורה הזו, הוא אומר, עשית גם את הקטנה נגדי. ואני מתקשר אליה. ושואל אותה, מה נשמע, מה עם האוזן? איך שהיא פתחה עליי פה. סום, אתה לא אבא שלי בכלל. אל תתקשר יותר, אתה ממש לא אבא שלי. שמעתי את המילים האלה, דום לב על המקום. זה מה שהיה. ומאז אני לא רגוע. אני יליד פתח תקווה, בן לניצולי שואה. אני שואל את עצמי כל הזמן, כל הזמן, ראש ממשלה, שופט עליון, מנכ״ל מדה, מנכ״ל שערי צדק, אנשי הייטק, שואלים אותו, למה אתה נוסע בשבת? אבא לא מרשה. תשובה, הוא לא אבא שלי בכלל, שחרר אותי מהלחץ, שם עליו קצוץ, ואתה לא בוכה. אתה יודע מה אבא מרגיש במצב כזה שמכחישים את האבהות שלו, ומתוך 14 מיליון יהודים, 13 מיליון ככה מגיבים? וזה לא רלוונטי, הוא בכוונה עושה את זה, לא בכוונה. למעשה יש לבורא ילדים שלא מכירים בו. שדרנים, זמרים, ואתה עוד הולך וצופה ומסתכל על הילדים מהסוג הזה, במקום להתפלל עליהם יומם ולילה, אלה אחים שלנו. עכשיו היה לי סיפור עם דודה שלי בארצות הברית. היא נסעה במטוס פנימי, זה 3 שעות, לא יודע מאיפה, מלוס אנג'לס, משהו פלורידה לכיוון ניו יורק. נסיעה פנימית, כולל צהריים עם ארוחת צהריים. חברה אמריקאית. שם אם אתה לא מזמין אוכל כשר, אז האוכל זה סוסים וחתולים וחזירים. אין קונצים, זה ממש גויים. אז יש שם במרכז של המרכז של המטוס, יש שם איזה מין מרחב של 4 מקומות, והיא ובעלה ישבו בקצה, ואישה ישראלית, דיברה עברית שם, קרא עברית, ליד בדודתי, וכיסא אחד ריק ביניהם, היא נסעה לבד. חילקו שם את האוכל בצהריים, והם כמובן הזמינו כשר, מה שנקרא kosher food. הישראלית לידה, לא שום כושר. אז היא רואה שהיא מקבלת מנה בשרית מהחברה האמריקאית. פירוש הדבר, לאכול סוסים. לאכול חמורים וחזירים ונמרים ואריות. לך תדע מה יש בנקניק הזה, מה ירבבו שם. אז הבדודה שלי, ילידת אמריקה שם, איזה רקע, לא האמינה, אמרה, את יהודיה? תראי, לנו יש 2 מנות, אולי תקחי, אני לא צריכה ככה הרבה. אני אוכל מהמנה של בעלי, וקחי את המנה שלנו. תגובה, לא, זה לא מתאים לי, אני לא שייכת לעניינים האלה בכלל. כלומר, מה לי ולדת בכלל? אין לי קשר לדברים האלה. לא, אני יכולה לתת לך, את לא צריכה להרגיש לא נעים. היא פשוט התחננה אליה. מספיק לי המנה שקיבלתי עם בעלי, אני ממש לא רעבה. קחי את שלי. תראי, זה לא מתאים לי, תודה רבה, אני מודה לך, אבל זה לא קשור אליי. אבל זה סוסים, זה חמורים, זה לא איזה בשר, זה לא פה רבנות, זה הגויים אמריקאים, אין פה קונצים. לא מתאים לי, גברת, אני לא צריכה את זה בכלל. אבל דודה שלי, תמימה קצת, לקחה את המנה שלה, שמה את זה על המושב, לא נגע בזה, שמה על המושב שביניהם, שאלה אותה חילונית, תגידי מה, אין לי חשק לאכול. אחותי תכניס לעצמה כאלה דברים לגוף. אחותי תיקח סכינים ותחתוך לעצמה את הורידים. אין לי מצב רוח, אין לי חשק, בכתה. החילונית אומר, מה? באמת אכפת לך ממני כל כך? מה לנו זה לך? מה אנחנו החיות? אנחנו לא מיסיונרים לעשות איטלקים ליהודים, אבל את אחות שלי, יש לנו אותו אבא. את הולכת לאכול עכשיו בשר של סוסים? אין לי מצב רוח לאכול כלום. מה, ככה את מרגישה כלפיי? זו הרגשת, איזו שאלה. יומם ולילה אני מתפללת עלייך, חשיבינו, אבינו. הם התחבקו והתנשקו, ולא יכלו להפסיק לבכות אחת על השנייה. בסוף הטיסה היא שלחה אותה, הם יצרו קשר, והיא נמצאת עד היום במדרשה כלשהי שם, באיזה מקום בברוקלין. שמעת? זה התייחסות, זה אח שלי. אני לא יכול להיות שקט. אני לא יכול להיות רגוע, אחים שלי נשרפים יומם ולילה, בלי לדון אם הוא אשם או לא אשם, לא רלוונטי, חייב חטאת, חייב סקילה, נגיד שלא חייב כלום, אבל הוא מנותק ממציאותו האמיתי. רבותיי, אני בכוונה קצת, כמו שאומרים, נגררתי לנקודה הזו ביום ההולדת של העם היהודי, פסח, יום הולדת, שבועות, בר מצווה, סוכות, חתונה, זה יום ההולדת, גוי מקרב גוי. מציינים את ההיות שלנו לעם. כמה זה חשוב שהעם יתלכד חזרה, שיחזור למציאות האמיתית שלו. אני חוזר לסיפור עם החילולי שבת, עם העניין הזה. אותה נהגת מגבעתיים כותבת שמה דרך הקוס באסיאנס חילול שבת בפרסיה. שלחתי טלפון לידידי הרב פרץ, הרב של רעננה, שעד היום כבר למעלה מ-30 שנה מהסיפור הזה לא שוכחים לו את ההתבטאות הזו. אוכל ישראל צעקו לו. שהוא בתורתו, בצדקתו, שעק ואמר אז, כי בתור שר היה שר הקליטה או משהו כזה, שר הפנים, השבת טובעת את אלבונה בפתח תקווה. אוכל, הם לא מסוגלים לשמוע שיש קשר בין התנהגות של בן אדם לבין תגובה של אלוקים. יש קשר בין מצב ביטחוני, מצב כלכלי, לבין התנהגות בבית, כן אייפון או לא אייפון, כן שמירת פה או לא שמירת פה. יש קשר, זה לא המצאה של חרדים, זה הבייבל של כל העולם כולו. בחוקותיי תלכו, חרב לא תעבור בארצכם. מצב ביטחוני תקין. בחוקותיי תמאסו, כל הזמן צרות, 66 שנות מדינה, אין רגע שקט. כל מרחב ביטחון, כל מרחב ציבורי צריך שמירה עם אקדחים. אתה לא מבין שאלוקים מגיב פה? רבותיי, אנחנו אחראים, החוב מוטל עלינו. אנחנו אחראים. עם ישראל נולד, כן, הוא נולד לפני 3,326 שנה, צעד ראשון, חירות משעבוד מצרי, כתשתית לקבל את היותנו לעם בסוף ה-50 יום, ביום שבת בבוקר, האירוע המכונן ביותר בהיסטוריה. באירוע הזה כל אחד מת והוחיה מחדש. על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, פרחה נשמתם. אנוכי השם, אומרים חז"ל בשיר השירים, רבה, כנגד כל המצוות עשה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כנגד כל השסה מצוות לא תעשה. נפלו, ראית פעם בר מינן, 5 מיליון אנשים שוכבים בגרים מתים? כולם והתעוררו. איך הוצאתי את המספר 5 מיליון? החפץ חיים אמר לי. בספר כל כתבי החפץ חיים, כתוב שם, הוא אמר לבן שלו, רב אריה לייב, יוצא מצרים ומקבלי תורה 5 מיליון, משום שמה שכתוב 600,000 זה רק גברים מגיל 20 עד 60, וחז"ל במחילתא אומרים שכנ"ל נשים זה כבר 1,200,000. כנ"ל היו אומרים רבותינו ילדים וילדות על גיל בר מצווה, נערים ונערות עד גיל 20 שנידונים בבדים של מעלה, וזקנים וזקנות מגיל 60. כ5 מיליון בני אדם, הם היו במקרה הטוב 20% שניצלו מעמקת חושך של 80% שהלכו ונספו בג' ימי אפלה, והם הגיעו לסיני ופרחה נשמתם והבורא נתן להם נשמה חדשה. שאלתי, תגיד לי בבקשה, אתה רוצה ללמד תורה? תלמד תורה, למה אתה הורג אותו? למה להרוג אותו? מישהו יש לו הסבר? מראה במסכת שבת דף פי חס, למה צריך להרוג אותם? מדוע? תשובה, זה לא להרוג, זה לפסור את עם ישראל. הבריאה לא נגמרה. הבריאה שהייתה עד 2448 היה בה דומם, צומח, חי, מדבר, אבל לא היה ישראל. ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה, מדרש רבה בשיר השירים, בזוהר עשרות פעמים. כל יהודי אות בספר תורה, זה עוד לא היה. זה טעות לומר שהבריאה הושלמה בשישה ימים. הבריאה הושלמה ב-2448 שנה. מה היה חסר בעולם? רובד עיקרי ששמו ישראל, יוד שין ריש. יש 60 ריבו אותיות לתורה. פסוק מפורש אומר זאת. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירא ויבוקר יום השישי. רבותיי, למה לא כתוב שישי? שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אומרים חז"ל, כולם יודעים, השישי בסיוון. זאת אומרת, מתי הבריאה הושלמה? בשישי בסיוון של 2448. רק אז הבריאה קיבלה ציון טוב מאוד. שמת לב, כל יום קיבל ציון טוב. אני למדתי בפתח תקווה בשארית ישראל, אצל הרב אנסבכר, והיה שם ציון טוב, זה היה 8. כמעט טוב מאוד, 9. טוב מאוד היה 10. כל הבריאה קיבלה ציון טוב, והיה אלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, 8. פעם אחת פתאום קיבלו 10. והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מתי הבריאה קיבלה 10? שישי בסיוון. עד אז הבריאה לא הסתיימה. למה? חסר מרכיב מרכזי. איזה מרכיב? ישראל, עוד לא בא לעולם. הבן שלי נפטר לפני שנה, בדיוק, י' בניסן. היה לי בן, קראו לו אוריה. אתה זוכר אותו, יוסי? אוריה בני בחורי שרצית שיעזור לך פה. אוריה הזה, אבא לארבעה ילדים, בן בכור, בן 34, נאבק עם המוות 6 שנים, מגיל 28. כשהרופאים אמרו לו חודשיים שלושה גג, והראה להם שיש בורא לעולם. איך קיבלנו מכתב ממוריאל סלום קייטרינג במנהטן, ישנו בית חולים 22 קומות רק למחלות בר מינן הקשות האלה. כן, והוא נוצח שם 15 שעות, והוצאה עינו השמאלית, וטיפלו לו בגולגולת ובכל הגרורות. ואלה שלחו לי מכתב לכבוד רבי שטיין, כשישבתי על הרצפה ובכיתי על בני, ושלחו לי מכתב וכותבים שם: אנו איתך באבלך על מות בנך. י' בניסן הוא נפטר בדיוק לפני שנה, עלינו על קברו עכשיו ביום חמישי האחרון לפני פסח, י' בניסן, יום פטירת מרים הנביאה, מידת צדיקים מכפרת. אנו איתך באבלך על מות בנך, זכינו שהבן הזה טופל במוסדנו, מוריאל סלון קייטרינג במנהטן. זכינו להכיר את אישיותו האצילית, אנו איתך באבלך. בשולי הדברים ברצוננו להוסיף, כי בנך הוכיח לאנושות שמעל הרובד המקצועי הרפואי הסטטיסטי יש רובד אלוקי, זה הכל באנגלית, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה באדמה, על האדמה. משום שלפי מיטב רופאי סלונג, שבר מינם שלא יהיה שום יהודי שם אף פעם, 350 מיטות, 780 רופאים, לפי מיטב רופאי סלונג, אז האופטימיים שבהם נתנו לו שנה, שנה ורבע, הפסימיים שבהם נתנו לו חודשיים שלושה, אבל שהוא יחיה עוד 6 שנים מגיל 28 עד 34 פלוס עוד 2 ילדים, שכל המומחים שלנו אמרו לו: אוריה היקר, תסתפק ביאיר וארי, קיבלת כל כך הרבה הקרנות וכימותרפיה שזה פוגע בראש ובראשונה בנושא הפוריות, אז אל תחשוב, לא אין סיכוי לדבר כזה. והוא תמיד היה עם האמונה שלו, אדון כל הנשמות יחליט כמה נשמות יהיה לי. שהוא יחיה עוד 6 שנים פלוס 2 ילדים, הוא הוכיח שמעל הרובד הרפואי, אנחנו המתקדמים ביותר, כך הרבה אוכבים מהתקנים הרפואיים פה, באמת כך, שהם המרכז בר מינן הכי גדול, הכי עדכני והכי מעודכן בהתפתחויות של החידושים שיש בעולם בתורת הרפואה בנושא הזה, ומקסימום שנה ורבע, שהוא ישרוד עוד 6 שנים, הוא הוכיח שיש בורא לעולם, שהוא קובע בסופו של יום. נפח את נשמתו בשעה 7:30 ביום ליל חמישי ברביעי בלילה, י' בניסן, שנה שעברה. הוא היה בימים האחרונים במעייני הישועה, זה בית חולים של צדיקים שם בבני ברק, קומה שישית, מחלקה פנימית. אלה נלחמו על כל דקה בחיים שלו והשקיעו אלפים, וכשראינו את המדדים, דופק, אפס, לחץ דם יורד לאפס, דופק, נשימות, אק"ג מתחיל להיות קו ישר, כל הנוכחים שם, כולל אחיות, רופאים, מבקרים של חולים אחרים בחדר לידו, כולם קיבלו ערכות של סכינים ומספריים וקראו את הבגד עם אמירת שמע ישראל. למה? הלכה פסוקה, כשיהודי רואה יהודי אחר בר מינה נופח את נשמתו, ולא משנה אם דתי או לא דתי, באירוע של תאונה, החייאה לא מוצלחת או איזשהו פיגוע, על פי דין חייב לקרוא את הבגד. למה? אומרת הגמרא, ספר תורה עלה בלהבות פה, כל יהודי אות בספר תורה, וכשנמחקת אות אחת בספר תורה, אומרת הגמרא, הספר נפסל, ואין לזה קדוש חמור של ספר תוירו, זה נידון כחומש באלמה. 60 ריבו אותיות, 60 ריבו נשמות, חייבים להשלים את זה בהתגדל והתקדש מי רבה. כולם עשו קריאה, חלק עשו בחולצה, חלק עשו בחליפה, חלק עשו במכנס, אפשר לתפור את זה. הלכה, פסוקה. ראיתי בתשובות לרופאים של הרב זילברשטיין, שאלו אותו רופאים בתל השומר דתיים בטיפול נמרץ, מה קורה שבאים אנשים ומדי פעם בר מינן בטיפול נמרץ הם לא מחזיקים מעמד, האם חייבים כל פעם לעשות קריא, או שיש בו עוד סניפים אחרים של הבן משחי שהוא מוכל ועוד. זה המבט, רבותיי, יהודי זה עוד בספר תורה, זה נהיה במעמד הר סיני. האם יודעים את זה חברי ועדת שקד? הם יודעים מה זה תורה בכלל, שהם דנים על זה? אותו שלח, בר מינן, אם הוא ימות ואני אעמוד לידו, יש עליי חיוב לקרוא. הוא מודע לזה בכלל? יודע מה זה תורה? לימדו אותו בתיכון חדש או בפיטמן או באנקורי? רבותיי, אנחנו בוכים יומם ולילה. במקובלים כתוב שבמעמד הר סיני, כל יהודי עמד לפי שורש מקום יניקתו מאותו אות בספר התורה. זה נקרא ותן חלקנו בתורתך, האות שלי. יש ביור הגרו בשנות אליהו, כדאי לראות את זה, הרב דימיטמן, ביור הגרו בשנות אליהו במסכת קיילים, דווקא שם זה הכניס את זה, שכל מה שכתוב שמלאך מלמדו כל התורה כולה, זה את השורש של האות שלו בספר תוירו. זה את האות שלו, את החלק שלו, לא את כל התורה, כל אות קשורה לכל התורה כולה, אבל את החלק שלו. אומרים המקובולים בסיני הם עמדו לפי שורש אותיותיהם. מי שמציאותו יונקת מהאות ב' של בראשית עמד כאן, בקצה הזה בסיני. מי שיונק מהאות ר' של בראשית עמד לידו. מי שיונק מהאות א' של בראשית עמד לידו. מי שיונק מהאות למד של עיני כל ישראל עמד בקצה השני. ואם היה חסר, אומר רשי במסכת שבת בסוגיה של מתן תורה, אם היה חסר יהודי אחד, התורה לא הייתה ניתנת. תראה מה זה אחדות ישראל, משום שספר תורה שעירייה אחת פה ועירייה אחת במפלגה הזו ועירייה אחת שם, זה לא ספר תוירו. לכן כתוב בפסוק במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. הגלות זה הביטול תוירו הכי גדול שיש בעולם. עם ישראל לא אחד. בכל החניות הם היו קבוצות קבוצות, ויסעו ויחנו, מפלגות מפלגות, קבוצות קבוצות, לא ניתנה תורה. פעם אחת הם היו כאיש אחד בלב אחד, פעם אחת. ואיכן שם ישראל כנגד ההר, אומר רשי, דאי כאיש אחד בלב אחד, הקדוש ברוך הוא אמר, או, חפיים, גב תאירי, עכשיו, אתם עידיי, לכן הבורא המית אותם, כדי לעשות מציאות חדשה שנקראת נשומו של יהודי. יש בעולם דומן, צומח, חי, מדבר, יהודי. זה משהו אחר, תסביר את זה בבקשה, ל3-4 מיליון ישראלים. הם לא מקבלים את זה, אני נמצא איתם בקשר, הם לא מוכנים. זאת אומרת, זה גזענות, הם אומרים לי. זה תורת הנאצים, אפרה לפומיו, שאמרו היטלר, שאתם שונים. אתה יודע מה שצריכים לענות להם? ככה הם אומרים. אומרים, מה? מה שכל הזמן מדינת ישראל העסיקה את הסוכנות להציל מהתבוללות, היום הם קוראים לזה גזענות. הייתה אחת בכפר שמריה, הוא עשה כל הזמן חתונות בין יהודים לגויים. גם הוא עושה, שר האוצר פה ושם, הם עושים חתונות מעורבות. מה פתאום? הם אומרים שיהודי לא התחתן עם גויה, זה גזענות. לקחו מילה, יש לה קונוטציה שלילית, מדביקים אותה לכל מקום. לא מקבלים מישהו לצנחנים, גזענות. לא מקבלים מישהו לחיל האוויר, גזענות. אמרתי לה, זה גזענות? תגידי לי, שהיטלר, השר, רחמנא ליצלן, החליט על דעת עצמו, יהודים גזע נחות. איך אמר שר התעמולה שלו גבלס? שאלו אותו בתקשורת, איך אתם עושים את זה ליהודים? אח שלי הקטן בן 4, קראו לו יצחק עלה. האח הזה, לפני שזרקו אותו בתתוו סיוון לאושוויץ, עוד שאבו ממנו שומן לייצר סבון. אח שלי, לא זכיתי להכיר אותו, תתוו סיוון תפשין דלת, בטרנספורטים שבאו מכיוון טרנסילבניה, ספרגן, לכיוון אושוויץ, תפשין דלת. איך אתם עושים? אתה יודע מה שהוא אמר? אתם דואגים לחתולים. היו אגודות צער גידול בעלי חיים בגרמניה, איך אתם עושים את זה ליהודים? מה, אנחנו אנשים הכי עדיבים בעולם, אלה לא בני אדם, זה גושי סרטן, זה תאים אמירים בגוף האנושות. תראה מה זה שטיפת מוח של אותו גבלס, באותו מקום שטירמר, זה לא פשוט. ויסמן דיוד על איש נבישה כהומון, לפני שרוצים לחסל לעם, צריכים לעשות שטיפת מוח קודם, להסיס כנגדם. רבותיי, אמרתי להם, אתה נמנע הבדל, זה חבר'ה שאמרו לי, כבוד הרב, אסור להתחתן עם גויה, למה? חינוך ישראלי, דגל, תלית עם פסים, טלס, סמל המדינה, מנוי רסמי קדוש, תראה איזה שקרנים. איך הם קוראים לפרלמנט שלהם? כנסס, 120, אנשי כנסס הגדילה, טלבסנה, מוחמד צרצור, זה אנשי כנסס הגדילה. שמעת? כדי לשקר תימנים שיבואו לארץ וינשקו את האדמה ופה יכניסו להם חינוך מחדש. תימנים, לקצץ להם את הפאות למאות אלפים ולהעביר על דת. ארץ הקודש, ציון, זה מילה בעלת צליל של קונוטציה יהודי. תחזה מעניין בשבך לציון. סמל תלית עם פסים כחולים, טלס, ממש הטלס. אתה יודע איזה שיק, איזה דבר התרחש כאן? אני פשוט, אני בא לראש העין, אני מתחיל לבכות, אני קשה לי להחזיק את הלב שלי, לדוגמה. אני בתחתיק ובא תמיד לראש העין, לשערי, המקום של הרבה תימנים. אני בא, אני רואה קולנוע אופיר, אני רואה חבר'ה חרקות, חבר'ה תימנים. הרב מחורש, יהודי כבן 90, מורי, טורבוש, שופשיק, סימונים, גלימה תימנית, יודע את כל התורה שבכתב, עם הטעמים בעל פה, מורי מלמד תורה. חמישה בנים עבריינים אחד, אריה מחורש, רצח את העורך דין אבי אורן במשרדו בפתח תקווה, רחוב איכלוב. אתה זוכר יונה אנסבכר? איפה רבי יונה? אותו רחוב יש לו חנות. אתה זוכר את הרצח הזה, רבי יונה? ליד החנות של רבי יונה אנסבכר יש לו חנות המסקי, לידו יש עורך דין אבי אורן, בא אריה מחורש, רצח את העורך דין הזה. תגיד לי, זה היה קורה בשרעב, בצנעה, בתעז? 1800 שנה לא עשו גויים מה שפה עשו להם. החמישה עבריינים, יש מושג שנקרא תימני חילוני בכלל? קיים דבר כזה? יש לי חבר רב תימני, אמא שלו הגיעה בת 30, כמובן לבוש תימני, צנוע עד מרכז המצח, עד למטה, הלכה לרחוץ את עצמה, יוצאת החוצה, מוצאת גופייה עד מרכז הבטן וכביכסה עם קצרות. היא צעקה מבפנים, תביאו את הבגדים שלי. גברת, זה מדינת ישראל פה, זה לא גלות, זה הלבוש של הישראלים. אבל הבטחתם לנו קבר רחל, מרבד הקסמים, כנפי נשרים, הבטחתם לנו שמגיעים לאזור. לא, לא, פה ישראל אין שום דבר כזה. היו סדיסטים כאלה פעם בעולם? לגנוב עם של אלוקים ואתה לא בוכה שאחיך צועק אליך, שלאבא שלך יש כל כך הרבה ילדים עבודים, בלי לדון אם הוא אשם או לא אשם, אני חוזר על זה שוב ושוב, אבל יש לו ילדים מסכנים. שר אוצר, שר ביטחון, ראש ממשלה, שופט עליון, ילדים מסכנים של אלוקיך, אתה לא בוכה שיש לו כאלה ילדים מנותקים? גדול המחפיא יותר מן האורגו. הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. כן, 3326 שנה, זה כבר סוף ימות עולם. אנחנו היום בחג הפסח, יום העצמאות האמיתי של העם היהודי, משום שכדי לקבל תורה צריך עבדיים ולא עבדים לעבדים, צריך להתנתק משעבודים זרים כדי לקבל באמת מעבדות פרעו, לצאת לעבדות השם. זה מה שבאתי להדגיש, את הנקודה המרכזית הזו. להיות באמת עצמאיים זה אומר קודם להיות עם. עם פירושו חסד אחד עם השני, כל בכפין יצא ויכול, כל בצריך יצא ויפסח. מעניין, סימן ראשון בשולחן ארוך בהלכות פסח תף כפתף, מה הסימן? הלכות קמחא דפסחא. לא מבין, למה בסוכות אין דיני קמחא דסוכותא? אין צרכים בסוכות? אתה יודע כמה הוצאות יש בסוכות? למה? למה לא? חלק מהחפצה של פסח, דיני דגמורי, לתת קמחא דפסחא. למה? למה מתחילים את ההגדה בחסד? מדוע? תשובה, משום שכאן התגבש עם, ועם פירושו לי אכפת ממך ולך אכפת ממני. יחידים היו כבר קודם, בזמן אברהם אבינו שעשה ברית מילה בגיל 99, והרמב"ן בפירושו הקדוש על התורה בפרשת אמור בסוף אומר שם שזה ההתגיירות שלו. אבל עם, נהיית לעם, התחיל ביציאת מצרים, כשהפסגה, המטרה, היא מעמד הר סיני, היום הזה נהיית לעם. ועם בא לידי ביטוי בהתחשבות, בעזרה, בטיפול, בהדדיות. לכן מתחילים בדאגה, אנחנו עם, אז מה איתך? בחזרה כתוב שהם נגלו בזכות שלא שינו את שמם לשונם. ועוד דבר, שעשו חסד זה עם זה, הם הרגישו קבוצתיות, יש פה עם מי לעבוד, יש פה תורה שלמה, 600,000 אותיות. אבל פסח זה שמחה בתנאי שמתחילים מיד לספור ראשון לעומר. אם זה לא מחובר לתורה, אין שום ערך לפסח. פסח זה תשתית שמאפשרת יצירה של עם. אי אפשר להיות עבדי על ידי שעבדים לעבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אוזן זו ששמע על הר סיני והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה, חסר לו במרצע, בגימטריה 400, אומר תוספות בקידושין, חסר לו במרצע ב-400. בשביל לקבל את המטרה, היום הזה נהיית לעם, צריך דבר ראשון להתנתק מהגורמים המפריעים, את התקה בשופר גדול לחירותנו. אבל מיד לאחר ליל הסדר, היום יום אחד לעומר אמרנו אתמול, צדוקים לא, הם מפרידים בין פסח לשבועות. צדוקים אומרים לא, פסח זה חג בפני עצמו, יום עצמאות, למה לא? ומשבת של חול המועד מתחילים לספור ספירת העומר. מלחמה גדולה הייתה מזמן התנאים עד אור שמח להוכיח שהם לא צודקים. וממוחרת השבת, הכוונה היא ממוחרת יום טוב ראשון ויום טוב איקרי שבס, למה צדוקים רצו להפריד? יש מעלה בעצמאות בפני עצמה. לא, אין שום מעלה בעצמאות, רק עד כמה שזה מהווה תשתית ואקלים נוח ליצור את עבדות השם ולא עבדים לעבדים. אבל כשזה לא מביא לעבדות השם, אין טעם בכל העצמאות הזו. זה הסוד שאנחנו התחלנו לספור מיד עם תום ליל הסדר לקראת היעד של היום הזה נהיית לעם, של המציאות הנצחית שכבר מציינת אלפי שנים לקיומה. הבורא הבטיח שעם ישראל יהיה קיים לעולם, הוא לא הבטיח כמה, הוא הבטיח באופן קולקטיבי, הוא לא הבטיח באופן אינדיבידואלי על כל יהודי שהוא לא ישתמד ויחזיק אייפון ויתקלקל. הוא לא הבטיח, כן, אותו אבנר יצר קשר עם הנורווגית באמצעות המערכת שנקראת פייסבוק, כן, מי שמחזיק את זה בבית, שידע את הסכנה. כל מציאות עם ישראל זה עם לבדד, ומי שמכניס מכשירים הביתה הוא בדיוק ההפך מלבדד. לחבר את כל הזבל העולמי אליו הביתה. כשכל מציאות עם ישראל זה ממלכת כהנים, גוי קדוש, גוי מופרש, גוי מובדל, זאת המציאות. לכן אנחנו רוצים להמשיך באותו קו, הקו הזה של עם לבדד, וכמו שרבינו הנשיא ובזה נסיים אומר, כשהוא עם לבדד ישכון, אבל כשהוא בגויים לא יתחשב. שמים אותו בכל מקום, כולל חרם אקדמי של בריטניה. אתה מבין את זה, הרב? אני לא מבין את זה. הם מחרימים את כל האקדמיה בישראל, זה סודן? בריטניה, הם לא יודעים מי זורק פה טילים על ילדים בשדרות. הם מחרימים שאנחנו הורגי ילדים, בריטים, צרפתים, בלגים, מה קורה כאן? אדוני, כמו שאמר רב חיים ולוז'ינר, אם יהודי לא יעשה קידוש, גוי יעשה אבדולה. אם יהודי לא יקדש את עצמו, גוי יבדיל אותו ויזכיר לו באום, איך אמר שם גדי יעקובי, היה פעם שגריר ישראל באום, עשו לו מסיבת סיום אחרי כמה קדנציות. הם עשו לו מסיבות קוקטייל, זה הם מאוד אוהבים שם לעשות באום. מסיבות כל הזמן, הם שוכבים שם על מאות, מאות אלפים, על מיליונים של דולרים. ועשו מסיבה, פתאום הוא שאל אותם שאלה שהם לא צפו, ו-150 נציגים מורידים את הראש ככה. חוץ ממדינה אחת, מיקרונזיה. שמעת על המדינה? מיקרונזיה. שאל אותם גדי יעקובי, איש העבודה, תגידו לי בבקשה, אתם כל כך אוהבים אותי, איזה מסיבה נפלאה, רק שאלה אחת. היו אלפי הצבעות בעשר השנים האחרונות שקשור בהן מדינת ישראל. למה בכל הצבעה, באופן אוטומטי, הצבעתם נגדי? מה אני שונה מכם? מגולח כמוכם, בלורית יפה כמוכם, בלי כיפה, בלי ציצי, אוהב כסף, רוצה אקדמיה, מה אתם צלמים אותי כל כך? חוץ מזה, הסבר עם מיקרונזיה, לא יודע מי זה, איזה מדינה אחת, כולה 150 מדינות, כל פעם שעולה נושא של מדינת ישראל, נגד, כולם מורידים את הראש ככה, לא רוצים להישיר מבט אליו. לך תסביר לו שהוא לא קידש את עצמו, אז הגויים יסמאו אותו עוד יותר במסגרת חוק שימור העם היהודי שנקרא אנטישמיות, מה שכתוב בספר תהילים, הפך ליבם לסנוע עמו, מה שאבי סלוי העריך בפרשת שמות, כמה שתנסה להידבק לגוי, הגוי יסנא אותך עוד יותר כדי לשמור על המציאות היהודית. אבל אין הבטחה על כל אחד ואחד, כל אחד בפני עצמו כשחושף את עצמו לעולם הקשה עלול לסכן את ילדיו, נשירות של רבבות. יש לנו משרדים רבבות, הכניס מסך, איבד ילדים, לפעמים פרק משפחה גם. ההבטחה של אלוקים זה על הכלל ישראל. כלל ישראל נברך עכשיו בתפילה, שומר עמו ישראל לעד, כן, אבל בתנאי שתהיה עם לבדד, אז ישכון, אבל ובגויים, אומר הנציב בעמק דבר, לא ישחשוב, אין לו אח שווי, אין לו חשיבת. ברוך השם שהבורא שומר על עמו, מקיים את הבטחתו כי לא תשכח מפי זרעו, מקיים את הבטחתו על קיום התורה. והנה נמצאים פה ציבור שכן מחנכים ילדים במסירות נפש, מוכנים להקריב למען הערכים האלה את הנוחיות שלהם, כן, מוכנים לוותר על אסמס, מוכנים לוותר על נוחיות למען שמירת הצערה של הילדה והילד שלי, כן, יש עוד כאלה אנשים שהבורא הבטיח שיהיה קיום כזה, וזה ימשיך את הרצף היהודי ברכבת שעומדת להסתיים, שהתחילה לפני 3,326 שנה בסיני, וכרגע נמצאת כנראה בנעילה, כנראה בתחנה האחרונה. נקווה להשם שילמדו טועים בינה, כולל אנחנו, שאנחנו נחזור בתשובה שלמה, ושנראה בקיום הייעוד היהודי של מה שאומרים בתפילה בראש השנה וביום הכיפורים. איזה תפילה מבקשים שם כל כך הרבה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, רשעה, לא רשעים, רשעה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, בעינינו בשוב השם לציון ברחמים, אמן ואמן.